עירובין דף חוף ד' בערך 10 שורות מלמעלה. למדנו למעלה בעמוד הקודם בברייתא שכרפף שהוא יותר מבית צעתיים, שהקיפו אותו לדירה והוא זרע בו זרעים, נזרע רובו הרי הוא כגינה, כיוון שזרע זה מקום שאנשים לא גרים שם, אז הוא ביטל את הדיורים. לעומת זה, אם הוא נטע, אז הרי הוא כחצר. אז רש"י שם הסביר שהדרך הוא להסתופף בצל אילנות תמיד. אומר רב יהודה, אומר רב אמי, מתי זה נשאר שם של דירה דווקא עם האילנות האלה עשויים, והוא שעשויים הצטבלאות? אומר רש"י שהאילנות נטועים שורות שורות, אז ממילא יפה לשבת שם. ורב נחמן אמר, אף על פי שאין עשויים מצטבלאות. מספר את הגמרא, מר יהודו יקלה לבי רב הונה בר יהודו, חזנו להנו דלא אביד הצטבלאות. הוא ראה שיש שם אילנות שלא נטועות בצורה ישר של שורות שורות, וקומטלת לה בגוויו. אמר לי, לא סבר לה, אמר לו עוד אבי מי? אמר לי, הנוק רב נחמן סבירה לי, שגם אם זה לא בשורות שורות, זה גם נחשב דיורים. אומר רב נחמן, אומר שמואל, כרפף יותר מבית צעתיים, שלא הוקף לדירה, ועכשיו הוא רוצה להפוך אותו לדירה. אז כך, אמרנו, נחזור על כמה יסודות. יסוד ראשון, כרפף זה מקום פתוח שמוקף בגדר. עכשיו, אם זה מוקף לצורך דיורים, אז לא אכפת לנו הגודל, מותר לטלטל בו. אבל אם הוא מוקף לא לצורך דיורים, למשל לגינה, למחסן, לא למקום שנחשב דיורים, אז כך, בית צעתיים מותר לטלטל בו. אם הוא שטח יותר גדול מבית צעתיים, כבר אסור לטלטל בו. אז מה הפתרון? הפתרון שלו, אם זה שטח יותר מבית צעתיים, זה להפוך אותו לדיורים. אבל מה? אנחנו נראה לכמון שיש לנו עוד כלל. אתה צריך שכשאתה בונה את הגדר, זה יהיה גדר שנבנתה והקיפה את השטח לצורך דיורים. אבל אם הגדר הייתה מוקפת, ואתה חשבת להקיף אותה בהתחלה לצורך זירונים, לצורך גינה, ואחר כך אתה רוצה להפוך את זה לדיורים, עדיין אי אפשר לטלטל שם, כיוון שזה גדר שלא הוקפה לדיור. אז מה הפתרון? אומר רב נחמן, אומר שמואל, כרפף יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה ואסור לטלטל בו, ועכשיו הוא רוצה להפוך אותו לדירה, סתם לגור שם זה לא יפתור, כיוון שהמחיצות לא טובות. כיצד הוא עושה? פורץ בו פרצה יותר מ-10, ואנחנו יודעים שפרצה יותר מ-10 מקלקלת את כל הגדר של החצר, ואחר כך גודרו, בונה בחזרה את הפרצה הזאת, ומעמידו על 10, משאיר את הפתח שיהיה רק 10 ולא יותר, ועל ידי זה, כשהוא מתקן את התיקון הזה על מנת להשתמש פה כדיורים, זה יכשיר את כל הגדר ומותו. בואי אלוהו, כל מה שאמרת עכשיו, שהוא צריך לעשות פרצה של יותר מ-10 עמות. מה הדין אם הוא עשה ככה? פרץ עמה, התחיל בגדר באיזשהו מקום, פרץ עמה וגדר עמה, בנה אותה בחזרה. עוד פעם, פרץ עמה על ידה וגדרה, ככה עמה אחרי עמה, עד שישלימו ליותר מ-10. בסיכומו של דבר, הוא פרץ יותר מ-10 עמות. אבל מה? כל פעם הייתה לך רק עמה אחת פרוצה. מה הוא? האם נגיד צריכים שבבת אחת בפועל הגדר תהיה פסולה, שיהיה פה פתח יותר מ-10, ורק ככה כשהוא יתקן אותה זה ייחשב שהוא מקיף לצורך דיורים? או שנגיד לא ככה. כבר נראה את הראיה של הגמרא. ככה הסתפקו בני הישיבה שם, בישיבה של רב נחמן. אמר להו, אמר להם רב נחמן, לאו היינו נתנה, הוא רוצה להביא ראיה ממשנה ומימרה שיש לנו על המשנה, ומתוך זה להוכיח גם אצלנו. כל כלי בעלי בתים שיעורון כרימוין. אדם פרטי, זה נקרא בעל בית, לא סוחר כלים, שיש לו כלי בבית, כלי של עץ, מקבל טום. אבל אם הכלי ניקב וכבר אי אפשר לשים בו משקה, לא רק משקה אי אפשר לשים בו, אפילו זיתים אי אפשר לשים בו, הם נופלים החוצה, אז אולי זה כבר לא נחשב כלי, והוא לא יהיה תמה ולא יקבל טומה. אז אומרים לך ככה, שיעורן כרימונים, כל עוד שזה יכול להחזיק רימון בלי שיפול, הכלי כשר, הכלי נחשב כלי ולכן הוא מקבל טומו. אבל אם זה כבר ניקב שלא מחזיק רימון, אפילו אם הכלי היה תמה, פקע ממנו שם כלי ופרחה ממנו הטומה. טוב, ככה כתוב במשנה. שאל על זה חזקיה, ובואי חזקיה, מה הדין אם זה ניקב חור קטן יותר, כמוציא זית, הוא סתמו, סתם את החור, אחר כך חזר וניקב כמו... זאת אומרת ככה, קודם כל היה לו כלי תמה וניקב חור קטן כמוציא זית, עוד לא מבטל את שם הכלי, סתם אותו, וחזר וניקב כמוציא זית על יד הסתימה הקודמת, הוא סתמו, עד שישלימו למוציא רימון. ניו כבר ככה וככה, חור אחרי חור, שאת כולם הוא סתם, אבל בסופו של דבר אתה מסתכל, יש לך פה פלטה שלמה של סתימה בגודל של מוציא רימון. מה הוא? כך שאל חזקיה. אמר לו רבי יוחנן, רבי, אני יכול להוכיח את זה ממשנה בכלים. שנית לנו, אתה לימדת אותנו משנה בכלים. מה? נקדים לפני כן. יש לנו כלל שכל דבר שהוא מדרס הזב, הוא תמה תומוס אבא תומו, תומו חמורו. מה זה מדרס הזב? כל כלי שהוא מיוחד למדרס, למשל כיסא, סדין, נעליים, סנדל, אז אם הזב דורס עליו אפילו לא במגע ישיר, הוא נהיה אבא תומה. אבל אם הוא כבר לא משמש למדרס הזב, למשל, בן אדם לקח את הסדין שלו ועשה ממנו וילון, תלה אותו על החלום, אז זה כבר לא כלי שמיועד למדרס, לשכיבה, אז הוא כבר לא נחשב מדרס הזב. מה הוא כן? הוא כלי, כלי רגיל, מקבל תומה, יכול להיות ראשון, אבל הוא לא אב התומה. טוב, אז כך, סנדל שנפסקה אחת מאוזניו, הסנדל היו רגילים לעשות לו שני אוזניים משני הצדדים וככה לקשור את הסנדל, שני מטבעות כאלה משני הצדדים של הסוליה, ושם היו משחילים את החוט וקושרים את הסנדל. ברגע שנפסקה אחת מאוזניו, עוד לא פקע ממנו שם סנדל, עדיין הוא נחשב סנדל. אוקיי, נשאר תומת מדרס. אחר כך הוא הלך ותיקן את הרצועה של הסנדל, אז ודאי שזה סנדל מושלם ונשאר תומת תומס מדרס, תומת מדרס. נפסקה שנייה אחרי שהוא תיקן את הרצועה, את האוזן א', נפסקה לו האוזן השנייה, הטבעת השנייה. אז ככה, סנדל שאין לו שתי אוזניים פוקע ממנו שם סנדל לעניין מדרס, זה עדיין נחשב כלי, זה ראוי לעניינים אחרים, אבל זה לא דבר שמיועד למדרס, תומס מדרס לא שייכת. אז יש פה חידוש גדול, נקראה אחת לא פקע שם מדרס, תיקן אותה, ועכשיו נפסקה השנייה, אף על פי שהראשונה, האוזן הראשונה כבר מתוקנת, טהור מן המדרס. למה? כי בסופו של דבר יש לך שתי אוזניים שנקראו, פקע מהם שם מדרס. עוד מעט הגמרא תסביר למה זה טהור מן המדרס. הרי סוף כל סוף, בשעה שנקראה האוזן השנייה, האוזן הראשונה מתוקנת. כבר. אבל מה? תמה מגה מדרס. למרות שתומס מדרס של אבא תומה אין כאן, אבל זה יחשב כמו כלי שנגע במדרס הזב. זאת אומרת, יהיה לו תומת ראשון. טוב, עוד מעט נסביר למה. ואמרת לו, אומר רבי יוחנן לחזקי, אמרת לנו על זה, מה ישנה ראשונה? שאפילו שהיא נקראה, זה נשאר מדרס הזב בגלל דהקיים השנייה? כי סנדל עם אוזן אחד עדיין יש עליו שם סנדל. אז אם כן, שנייה נעמק שהיא נקראה הוקיים הראשונה, הוא הרי כבר תיקן את הראשונה, אז לכאורה יש על זה עדיין שם של סנדל. ואמרת לנה לא, נכון שהראשונה קיימת, אבל פנים חדשות באו לכאן. מה פירוש? כשהסנדל הזה נטמע מהזב, היו לו אוזניים, שני אוזניים. ואחת נקראה, אחרי זה נקראה אחת, אפילו שתיקנת אותה. ברגע שנקראה גם השנייה, יש כאן שני אוזניים שלא היו בזמן שהזב טימא את הסנדל. אז אם כן, למרות שעכשיו יש שם סנדל פה, אבל זה לא בגלל המצב הראשוני, זה משהו חדש שבא לפה. המשהו החדש הזה לא יכול להיות מדרס הזב, עליו לא דרס הזב. אבל מה? ברגע שנקראה הרצועה השנייה, זאת אומרת, ברגע שזה הפסיק להיות מדרס הזב, אז זה נוגע עדיין, הסנדל נוגע אחד בקצה של השני. אז זה כאילו הוא נגע בעצמו. אז נכון שמדרס הזב זה לא יהיה, אבל זה יהיה כלי שנגע במדרס הזב. טוב, עד כאן מצטט רבי יוחנן לחזקי את מה שהוא בעצמו הסביר. אז אומר לו רבי יוחנן, נוכנה בכלי הזה, שהיה לו חור כזית וסתם, עוד חור כזית וסתם, ובסופו של דבר יש לך סתימה על חורים שצירופם יחד בגודל של מוציא רימון, אז פנים חדשות בואו לכאן. אז אם כן זה נחשב כלי חדש, הכלי החדש הזה מעולם לא נטמע. חזקי כל כך נהנה מהתירוץ, קורי עלי להזדין בענש. הוא לא בן אדם, הוא מלאך. היא כדי אמרה לשון אחרת, הוא אמר כגוין דיין ברנש, זה בן אדם זה. טוב, אז אם כן, עד כאן המימרה של רבי יוחנן. אותו דבר לענייננו. רצה רב נחמן לומר, אותו דבר כאן. כשיש לך גדר שהוא פרץ אמה ובנמה, ועוד אמה ובנמה, וככה אחד אחרי השני, עד שבסופו של דבר הוא בנה גדר חדשה על יותו מ-10 עמות, אז פנים חדשות באו לכאן. ולכן זה כבר הוקף לשם דירה. טוב, אומר רב כהנא, רחבה שאחורי הבתים אין מטלטלים בו אלא בארבע אמות. רחבה שאחורי הבתים זה לא נקרא מקום מגורים, לא משתמשים בה למגורים. אז לכן אם זה שטח שהוא יותר מבית צעתיים אסור לטלטל בו, רק בתוך 400 כמו כל קרמלית. ואמר רב נחמן, אם פתח לו פתח, פתח פתח מהבית אל הרחבה, מותר לטלטל בכולו. למה? פתח מתירו. זה שהוא פתח פתח מהבית לשם, זה הופך את הרחבה לשימוש לבית, אז זה מקום דיורים. אבל מה? בתנאי, ולא אמור אלא שפתח את הפתח, ולבסוף הוא הקיף אותו במחיצה. אבל הוא קף בהתחלה לצורך רחבה, לא לצורך מגורים, ולבסוף פתח פתח, אז זה לא יהיה טוב. למה לא? כמו שהסברנו מקודם, שצריכים שבזמן בניית המחיצות הם יהיו מקיפות למקום העשוי לדירה. אומרת הגמרא, פתח ולבסוף הוא קף, פשיטה שזה יהיה היקף טוב. מה החידוש? עונה הגמרא, לא צריך לדעית בידרי. יש שם ברחבה הזאת גורן. אז הייתי חושב, מהו לתימה? עדיית את בידרי פתחי. הייתי חושב שכשהוא פתח את הפתח, זה לא בשביל להתחיל להשתמש ברחבה הזאת כחצר, אלא בשביל שתהיה לו גישה נוחה לגורן. אז אם כן, זה לא מקום מגורים. קומה שמלון, שכיוון שפתח את הפתח, ונוח לו להשתמש שם, אז עם אלה זה נהיה כחצר. כרפף יותר מבית סיעתיים, שהוא כף לדירה, אז ממילא מותר לטלטל בכולו. ונתמלא מים, נהיה בו הצפה של מים. ספור רבונו למים, רק כזרעים. כזרעים דמו ואסור, כמו שזרעים. זה לא הדרך, זה לא דרך דיורים, וזה הופך את הכרפף למקום שהוא לא מגורים, וממילא אם הוא יותר מבית סיעתיים אסור לטלטל בו, הוא הדין מים. אמר לו רבה ב... אחו את דרוב וברי לרב משאר שיהיה. אחי אמרים לה בשמי דרוב, מים כנטעים דאמרו בשארי. למה? אומר המימר, והוא דחזיון לתשמישתה, שזה מים שראויים לשתייה. מים שראויים לשתייה, אין לך דירה גדולה מזו, מעולה מזו. לכן זה כמו נטיות. אבל לא חזיון לתשמישתם, זה מים שלא רואים לשתייה. לא, זה באמת כמו עוזראים, שזה לא דרך מגורים, אז מבטל את השם דיורי מכאן. אומר רב אשי, הוא דחזיון לתשמישתם, למה לא המורון, אלא שאין בעומקו יותר מבית סיעתיים. מה הפירוש? היו שם מים, בקרפף הזה. והיה מקומות שהמים האלה עמוקים 10 טפחים. המקום שעמוק מ10 טפחים, אז זה לכאורה בדרך כלל מבטל את שם הקרקע מכאן. אם המקום הזה שעמוק 10 טפחים הוא רחב יותר מבית סיעתיים, שאי אפשר להסתובב שם, זה כבר מבטל את השם כרפף. אבל יש בעומקו יותר מבית סיעתיים אסור. אומרת הגמרא, ולאו מילתי, הגמרא מיד חולקת על זה. למה? מי דידי אבי יקר ידי פירה? אם אדם שופך ברחבה שלו קרי ענק, מלא 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 פירות, שלאט לאט הוא ייקח ויקח, מה זה מבטל את השם מגורים? אפילו שהוא למעשה לא יכול עכשיו להסתובב בשטח הזה, בקרפף הזה, יש לו פה פירות, זה לא מבטל את השם מגורים. כך גם המים האלה, כיוון שהם רואים לשתייה, זה לא מבטל, כמה כמות שיש שם, זה לא מבטל את השם מגורים. ספר את הגמרא סיפור. העיר רחבה דהבוי בפום נהרי, דחד גיסה ופתיח למוטה, דחד גיסה ופתיח לשביל של קרמים, ושביל של קרמים וסליק לגודו דנהרי. סיפור היה כזה, הייתה רחבה גדולה מאוד, יותר מבית סיעתיים, מוקפת עם מחיצות, אבל לא הייתה מיועדת לדירה, אסור לטלטל בה. עכשיו הרחבה הזאת היו לה 2 פתחים, אחד כנגד השני. בצד אחד היה לה מבוי שהיה מפולש עד רשות הרבים, והמבוי הזה היו גרים אנשים, היו שם דיורים. ממול המבוי הזה בצד השני של הרחבה היה עוד פתח שהיה שביל כזה בין קרמים, שהשביל הזה הגיע בצד השני שלו עד לנהר. רש"י אומר שבשביל של קרמים הזה היו גם כן דיורים, היו שם אנשים שהיו גרים שם, היו שם כניסות לבתים. אוקיי, עוד פעם, אתה יכול ללכת ברצף מרשות הרבים, להיכנס למבוי, להגיע לסופו, להגיע לרחבה, לחצות את כל הרחבה, ואז אתה ממשיך לתוך שביל בין קרמים עד שאתה מגיע לנהר. עכשיו בוא נראה ככה, הרחבה מצד עצמה אי אפשר לטלטל בה, כיוון שהיא לא הוקפה לדירה. השביל מצד אחד והמבוי מצד השני גם אי אפשר לטלטל בהם. למה? כיוון שהם פתוחים לרחבה, שברחבה אי אפשר לטלטל. מבוי שפתוח למקום שאי אפשר לטלטל, אי אפשר לטלטל בו, אלא אם כן מתקנים אותו. עכשיו הגמרא מבינה שגם המבוי שהיה פתוח בצד אחד לרשות הרבים, בצד השני לרחבה, הוא מבוי שפתוח בשני צדדים. וגם השביל, צד אחד היה פתוח לרחבה וצד שני הגיע לנהר, הנהר זה לא מחיצה, לפי איך שהגמרא מבינה עכשיו. אז גם השביל וגם המבוי, וגם עוד פעם, גם השביל קרמים וגם המבוי, יש להם רק שתי מחיצות. אומרת הגמרא, מה קרה? הם רצו יום אחד להתיר את השימוש שם. אז דבר ראשון, להפוך את הרחבה הזאת לרחבה, לדבר שהוא לא תשמיש דירה, לתשמיש של דיורים. עכשיו, היה שם גדר מסיבית, יפה ומתוקנת. הם לא רצו לפרק את הגדר. חבל? אז מה הפתרון? אומר רבי, איך נאבית? נאבית למחיצי אגוד דנערה? אולי נסתום את הפתח הסופי של השביל שמגיע לנהר, נעשי שם מחיצה. ואז מה יהיה? המחיצה הזאת כביכול תהפוך את השביל לשביל של שלוש מחיצות, לשביל סתום. ויותר מזה, בפתח שפתוח לרחבה, כיוון שעכשיו השביל יהיה סתום על ידי מחיצה שנבנה לצורך דיורים, אז מתוך שזה מועיל להכשיר את השביל, זה גם יועיל כמחיצה חדשה ברחבה, וגם הרחבה תהיה מותרת. ואז השביל זה שביל שפתוח למקום שמותר, לא יצטרכו בפתח השביל שום דבר. אומר הבית, זה לא יהיה טוב. למה? אין עושים מחיצה על גבי מחיצה. אומרת הגמרא, הנהר עצמו היה לו עמק של 10 טפחים, או שהיה עליו איזשהו תל גבוה 10 טפחים, ככה תוספות מעמיד. כיוון שכך, אפילו אם עכשיו תוסיף מחיצה, לבנות מחיצה על גבי מחיצה זה לא שום תועלת. אין בזה שום תועלת. זה לא נקרא שחידשת פה היקף חדש לדירה. אז זה לא יעזור. אלא אמר רבי, לעביד, לכי, הפיתחה זה שביל של קרמים. מה קורה? יש לך פה שביל של קרמים שיש לו 3 מחיצות. אבל הבעיה שלך שהוא פתוח אל הרחבה. וברחבה אסור לטלטל. אוקיי, איך מכשירים? מבואי שפתוח לרחבה, מאמינים לכי בצד. ואז מה? סליחה, אני דילקתי קטע. אולי נשים שם לעביד צורת הפתח הפרום את השביל של קרמים. ואז מה זה יועיל? ברגע שהשביל של קרמים יהיה לו צורת הפתח, אז את מתוך שהצורת הפתח הזאת מועילה לשביל לטלטל, זה גם יועיל לרחבה, שכאילו הוספתי משהו חדש ברחבה לצורך היקף דירה, ועד הרחבה תהיה גם כשרה. זה אי אפשר טכנית לעשות. למה לא? עתו גמלה שבאים מרשות הרבים לשתות כאן, שעד יונלה מייפילו את צורת הפתח. אלא אמר הבאיה, ליעביד לכי הפיתחה דשביל של קרמים. מספיק בלכי שם. למה? דמיגו דמהניה לשביל של קרמים ליצור הכר היתר להתיר את השביל מהננה מילה רחבה. ככה אמר רבי, אמר לי רוב ולא, רוב ולא מסכים. אם תכשיר כאן את הלכי, את השביל הזה על ידי לכי, הרי אנשים לא יודעים שבקצה השני של השביל שהוא מגיע לנהר, יש גם עמק של 10 טפחים, שיש שם מחיצה. הם לא יודעים את זה. אז מה יאמרו? לכי מועי לשביל של קרמים דאלמה. אנשים יחשבו שמספיק לכי למבוי לשביל מפולש. אז לכן רובה לא עסקי. אז מה כן? אלא מה רובה? אבדין אלי לכי לפיתחה דמוסה. דמיגו דמען אלי לכי למוסה מעננה מן הרחבה. מה פירוש? אומר רובה, תעמיד לכי בפתח שהמבוי יוצא אל הרחבה. למה זה נקרא מוטה? מוטה זה העיר, הפתח של העיר, לא הכוונה העיר. פתח של המבוי שהוא מגיע מהעיר, שהוא פתוח לעיר. אוקיי, עכשיו, זה לבד הרי לא יועיל להכשיר את המבוי. כי אז הרי שבצד השני שלו הוא פולש לרשות הרבים. אז אומר רשי, ודאי, בפתח הראשי של המבוי, איפה שהוא פתוח לרשות הרבים, שם יעשו צורת הפתח. ובצד השני של המבוי, איפה שהוא נפתח לרחבה, יעמידו לכי. אז המבוי יותר על ידי זה. כיוון שהלכי מתיר את המבוי, אז זה גם תוספת של בנייה על הקיר של הרחבה כביכול. אז זה יתיר גם את הרחבה בעצמה, כולל השביל. טוב, עכשיו אומרת הגמרא, אילכך, טלטולה במוסה גופו שרי. בתוך המבוי שפתוח לעיר מותר לטלטל. כיוון שגם בפתח שלו לרשות הרבים יש צורת הפתח, ובפתח שלו לרחבה יש לחי. טלטולה ברחבה גופה שרי. למה? כיוון שיש בה היקף, וגם עכשיו תיקנו בה בפתח של המבוי תיקון לצורך דיורים, אז מותר לטלטל ברחבה. אבל מה? ממוטה לרחבה או מרחבה למוטה? מהמבוי לרחבה ומהרחבה למבוי. מה הדין? אז נקדים קודם כל ככה. שתי חצרות שסמוכות על יד השנייה, וכל אחת ערבה לעצמה, אסור להם לערב, להעביר אחד, מאחד לשני, אם הם לא ערבו ביחד. אוקיי. בלי גבור רבה חבר אבין אחד עשר ואחד שר. מן דשרי, למה הוא מתיר לטלטל? נכון שהמבוי והרחבה זה כמו שתי חצרות, אבל היות וברחבה אין דיירים, אז כיוון שאין ברחבה דיירים, מותר לטלטל מהמבוי לרחבה. שואל רשי, בשביל יש דיירים? לא, השביל זה בפני עצמו, אסור לטלטל בשביל. אסור בשביל עצמו גם לטלטל. למה? בגלל הגזירה שרובי אמר. אוקיי. ומאן דאסר, למה הוא אוסר? הוא אוסר למה? זים נדעה ובדיורית. אולי מחר יפתחו בתים אל הרחבה, והם יהיו דיירים בפני עצמם, וזה יהיה כמו שתי חצרות נפרדות, והם יתרגלו שמותר לטלטל מהרחבה למבוי, ואתי לטלטולה. לכן צריכים לעשות. עד כאן דף חוף דלת.